אוקיי, אנחנו מפה עוברים לפינתנו הקבועה. אחת לשבוע אנחנו קצת יוצאים לטייל, ניפגש בשבילים. הפעם נעשה קצת משהו אחר. גם נמליץ לכם על אזור מסוים, אבל גם נדבר עליו קצת יותר בהרחבה ולעומק. אז נמצאת איתנו דוקטור אורית אנגלבר ברעם, היסטוריונית סביבתית, ואנחנו מדברים היום על ים המלח והצלת ים המלח. שלום אורית. צהריים
טובים, מתן.
נציל את ים המלח? יש אפשרות, יש עוד סיכוי כזה? אני הייתי שם לפני כמה זמן, ונגיד לך את האמת, זה לא נראה טוב.
מה ראית כשטיילת שם?
את יודעת, בריכות קטנות, הים נסוג, זה מתייבש, או פחות ופחות מה שראיתי כשהייתי קטן יותר. אני זוכר את ים המלח גדול ומשמעותי ומרהיב, והיום נורא נורא קטן. מה?
נכון.
נשאר איפה לטייל?
בטח נשאר איפה לטייל, והאמת שעכשיו בעונה הזאת, סתיו ובקרוב חורף, זו תקופה נהדרת לטייל באזור ים המלח. צריך כמובן לשים לב לתחזית, כי יש ימים שיש סכנת שיטפונות, ואם מטיילים באזורים שקרובים לים, שיש בולענים, אז כמובן
כן.
רק עם מי שמכיר. אבל מה שאתה אומר שאתה ראית,
שהים נסוג... מה האתגרים כרגע?
כמובן ירידת המפלס. הים כן. נסוג, מדברים על ממוצע של כמטר ועשרים בשנה, בשנים האחרונות. ירידה של מפלס באגן הצפוני של ים המלח. צריך לשים לב שאנחנו בעצם מדברים על שני אגנים. ים המלח בעבר, לפני עשרות שנים, הייתה לו צורה של מין שועית כזה, או עובר, שועית כזאת או עובר. האגן הצפוני היה הרבה יותר עמוק מהאגן הדרומי, מבחינת עומק גוף המים. האגן הדרומי היה רדוד בין 4 ל-10 מטרי מים, האגן הצפוני היה מגיע אפילו ל-300 מטר מים, והאגן הדרומי למעשה התייבש כבר לפני עשרות שנים, בסוף שנות ה-70, והתנתק מהאגן הצפוני. Mm-hmm. כשאנחנו מדברים על ירידת המפלס, אנחנו כל הזמן מדברים על האגן הצפוני. האגן הדרומי הוא בעצם בריכות עידוי מלאכותיות שמפעלי ים המלח בנו, והוא מקבל את המים שלו מהאגן הצפוני באמצעות תעלת הזנה שמפעלי ים המלח בנו.
שאותה רואים היטב שם את התעלה, כן.
נכון, ובאגן הדרומי בעצם המפלס לא יורד. שם דווקא יש איזושהי בעיה הפוכה, שהמפלס עולה בכ-20 סנטימטר בשנה, בגלל הצטברות של מלח בישול שם בתחתית הבריכות, כי מפעלי ים המלח לא משתמשים, לא מפיקים את מלח הבישול בצורה תעשייתית, זה לא משתלם להם מבחינה כלכלית, ורק לאחרונה הם התחילו בעצם לקצור את מלח הבישול. במשך עשרות שנים הוא הלך והצטבר שם כ-20 מיליון טון בשנה, שמתרגמים לבערך 20 סנטימטר בשנה. אז כל הסיפור הזה של ההתכווצות או נסיגת המפלס, ירידת המפלס של ים המלח, אנחנו מדברים על האגן הצפוני של ים המלח, וזה באמת מאוד מאוד דרמטי, וזה גם הדבר שגורם לבולענים.
זאת אומרת שמה, זה מחלחל לתוכו ומייצר חללים בתוך האדמה, ואז כך זה נוצר.
ההסבר הגיאולוגי זה קצת יותר מורכב משזה מחלחל לתוכו, פשוט מים המלח, המים שנמצאים גם מתחת לאדמה, באקוויפר כזה, בסוג של שכבה של מים מלוחים, היא נשאבת פנימה, היא נסוגה יחד עם הים, ואז שכבה של מים נתוקים שנמצאת שם מתחת לפני האדמה, נוגעת בשכבה של מלח, ואנחנו יודעים מה קורה כשמים נתוקים נוגעים ישירות במלח, זה בעצם ממיס את המלח, והאדמה למעלה קורסת.
תגידי, מה באמת...
ונראה כאילו זה קורה בבת אחת, אבל בעצם זה תהליכים תת-קרקעיים כן. שקורים במשך הרבה מאוד שנים וקשורים לירידת המפלס.
מה באמת אפשר לעשות? מה המדינה יכולה לעשות או גופים אחרים?
אז לפני שנדבר על מה המדינה או גופים אחרים יכולים לעשות, בוא נבין בעצם מי אחראי לירידת המפלס. אמרתי שמפעלי ים המלח הם שואבים מים מהאגן הצפוני, שיש בו הרבה יותר מים, לאגן הדרומי שהיום הוא בעצם כבר לא טבעי, הוא בריכות עידוי מלאכותיות שהם בנו בשביל להפיק אשלג בעיקר, אשלג, ברום, מגנזיום. אז זה נכון שמפעלי ים המלח, גם הישראלים וגם מפעלי האשלג הירדנים, אחראים על כ-40% מירידת המפלס. ביחד, מפעלי ים המלח לישראלים כ-25% והירדנים על השאר, 40% זה הרבה. אבל זה עדיין
זה
לא
הרבה.
הכל.
הם נושאים באחריות.
לא, 40% זה 40%. זה עדיין לא הכל. מה הגורם הנוסף והיותר מרכזי לירידת המפלס? בעצם כל מדינות האזור משתמשות במים מאגן הניקוז של ים המלח. ים המלח מקבל את המים שלו ממקורות מים שנמצאים בישראל, ברשות הפלסטינית, בירדן, בסוריה, כי בעצם זה בעיקר מהירדן, אבל אל הירדן זורמים נחלים, זורם הירמוך, כך שכל סכר או פרויקט מים באזור, במדינות האזור, משפיע על ירידת המפלס.
פשוט עוצר את הזרימה.
בדיוק, ואז השאלה, מדינת ישראל היא בעצם אחת מיני כמה מדינות שהן לא בדיוק החברות הכי טובות, בוא נאמר את זה ככה, שכולן משפיעות על אגן הניקוז של ים המלח, הגודל שלו הוא עצום, זה מעל 42 אלף קילומטר רבוע, הגודל של אגן הניקוז, בעצם מאיפה מים מתנקזים לים המלח. זאת אומרת שאפשר לפעול בכל מיני חזיתות. מפעלי ים המלח, אם הם יפחיתו את שאיבת המים מהאגן הצפוני, כמובן ישפיעו על המפלס. אבל גם השימוש במים בכל מדינות האזור. וכרגע הפתרונות שמדוברים זה להביא מים מאזורים אחרים, לפצות את ים המלח כן. על השימוש במים.
זאת אומרת,
במים.
כמה שיותר להזרים אליו מים, זה יציל אותו ויחיה אותו. פשוט
נכון,
ככה.
נכון, אז כרגע מדברים אולי לעשות את זה מים סוף, מה שנקרא Red Dead, Red Sea, Dead Sea, דעבר הייתה תוכנית על השולחן, Med Dead,
Mediterranean Dead Sea. מה כרגע הכי אקטואלי? מה באמת קורה הלכה למעשה ביום-יום כדי להציל את המשאב המדהים הזה? מה עושים ביום?
גם בוא נדבר על המילה להציל, זה לא יחזור למפלס ההיסטורי.
או לאפשר לו להמשיך לשרוד.
כן, זה לא יחזור למפלס ההיסטורי, אולי זה ייצב את המפלס. אולי זה ייצב את המפלס.
מה עושים ביום-יום?
המשרד להגנת הסביבה פרסם לא מזמן תוכנית שתומכת בהבאה של מים מדרום, מובל הימים, הכוונה מים סוף, ה-Red Dead. הרבה ארגוני סביבה תומכים באופציה שהם קוראים לה החלופה הצפונית, שזה בעצם להביא מים מותפלים מהים התיכון, להזרים אותם במעלה המוביל הארצי, בכיוון ההפוך שפעם המוביל הארצי היה מוביל מים, כי כמעט כבר לא משתמשים היום במוביל הארצי. אנחנו שותים בעיקר מים מותפלים, משתמשים במים מותפלים, אז להשתמש בתשתית הזאת בשביל להזרים מים מותפלים מהים התיכון אל ים המלח, ואז לפתוח את סכר דגניה, שסכר דגניה בעצם עוצר את הזרימה הטבעית שהייתה בעבר מהכינרת דרך הירדן לים המלח.
כן.
ואז בכך להחיות גם את הירדן, כי גם הירדן היום הוא איזה זרזיף קטן,
מים,
לעומת
בדיוק, כן.
מים נכון. וגם ביוב קצת זורם שם. אז בעצם
הרבה ביוב אני חושב אפילו.
כן. אז הרבה ארגוני סביבה תומכים היום, מנסים לקדם את החלופה הצפונית, שבעצם גם תייצב את המפלס של ים המלח, וגם תחיה את כל המערכת הטבעית, ואת הירדן עצמו, להחזיר אותו להיות הנהר המפורש
והיפה. וזה נראה לך שזה יקרה בקרוב? אנחנו נראה את זה בשנים הקרובות, או ש...
אני לא יודעת, אנחנו יום לפני בחירות, מישהו יודע מה יהיה פה.
זאת אומרת, גם זה, זאת אומרת, גם זה, גם ים המלח תלוי בבחירות שלנו, בסופו של דבר, הכל קשור לבחירות. אוקיי, טוב, יש לך איזה המלצה ככה לפחות, עד שיצילו את ים המלח, לפחות איזה מקום לטייל בו ככה, מקום שאת ממליצה עליו באזור?
אז ים המלח זה באמת אזור מרהיב, אחד המקומות הכי יפים ומיוחדים בעולם.
יאללה,
קחי
אותנו לאיזה סיבוב שם.
אבל יש שפע מסלולים לכל מיני גילאים, יש בדרגות קושי שונות, אני לא אמליץ על משהו ספציפי, אבל בהחלט יש שם שמורות טבע וגנים לאומיים ברמה כן. עולמית.
טוב, רק באמת צריך להיזהר עם כל הבולענים שם, הדבר הזה כבר הוכח כמסוכן, קטלני.
כן, כן.
אוקיי, דוקטור אורית אנגלברג ברם, אני מודה לך ובהצלחה באמת על המאבק החשוב הזה שאתם עושים. אז תודה רבה לך.
תודה רבה.
ובהצלחה. בהצלחה בהמשך הדרך.
תודה.